נמצאים פה פשוט הרב שמואל, אני לא זכתי לשמוע את כל הדברים, אבל אתם דיברתם על הנצח של עם ישראל. אני חושב שזה שיהודי כמוהו עומד פה אחרי כל מה שהוא עבר ומדבר כמו שמדבר, זה נצח ישראל. רק עם ישראל מסוגל להוציא אנשים כאלה. על תזרת השם, אנחנו באמת רוצים לברך אתכם, את הקדוש ברוך הוא נותן לכם הרבה כוח, הרבה אישונות, הרבה נחמות, ורק הכוח הזה והדיבורים האלה זה מרומם את כולנו, בעזרת השם. אנחנו רוצים לעסוק בסוגיה שעוסקת בענייני התשובה המיוחדת לזמנים האלה, ונתבונן קצת באיזשהו עניין שהוא עקרוני ומהותי בהקשרים של התשובה. כדי שנכנס קצת לסוגיה הזאת בזמן שיש לפנינו, אני רוצה שנלמד ביחד ונקרא ביחד. קודם כל, דברים שהרמב"ם כותב בתחילת פרק שני בהלכות תשובה, בתחילת הפרק השני כשהוא מתאר מהי התשובה, מתוך זה קצת יותר ניכנס לענייני התשובה. כותב הרמב"ם כך: ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, וכן יתנחם על שעבר ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. ובסיים צריך להתוודות בשפתיו עניינות אלו שגמר בליבו. דברים מפורסמים של הרמב"ם שמתאר את תהליך התשובה, ואני רוצה קצת להתבונן בתהליך הזה ממש בראשי פרקים בזמנו, בשנים שעברו, לא בפורום הזה, בהקשר הזה, אבל דיברנו בהרחבה על הדברים שלו, של הרמב"ם פה, ואני רוצה לגוע בראשי פרקים. הרמב"ם ברור שמתאר את התהליך של התשובה ככולל בעצם שני חלקים. חלק אחד זה החלק המעשי של התשובה, וחלק השני זה החלק הפנימי, הרוחני, הנפשי של התשובה. חלק המעשי זה יעזוב החוטא את חטאו ויסירו מחשבתו, כלומר שאדם מפסיק לחטוא. כלומר, כמובן, כל זה אחרי שאדם מכיר שיש לו קלקול, שיש לו חטא. אחרי שמכיר שיש לו חטא, אז הוא עוזב את החטא. ואחרי עזיבת החטא שהוא כבר מפסיק לחטוא בפועל, אנחנו נכנסים לתהליך שהוא תהליך יותר פנימי. וגם התהליך הפנימי הזה הוא מפוצל לשניים. תהליך פנימי אחד, אני קורא לו, שנוגע לצד המעשי, כלומר המילים של הרמב"ם ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, זה עדיין נוגע לצד המעשי. זה מין החלטה שהמשמעות שלה שאדם נמצא בעמדה נפשית של רצון ו... יש לו את גבורת הדעת לקבל את ההחלטה שהוא לא עושה את הדבר הזה. כלומר, זה עניין פנימי שמכוון לתוצאה מעשית שהוא מפסיק לחתום. אבל יש עניינים נפשיים פנימיים הרבה יותר מזה, והרמב"ם מפרט אותם במילים נחם על שעבר ויעיד עליו את דעת הלומות שבה שהוא מזכת לעולם. שני החלקים האלו של התשובה הם חלקים כבר הרבה יותר פנימיים. האחד זה החלטה, והחלק האחרון יעיד עליו יודע תעלומות. הכוונה היא שאדם כל כך התנקה מהחטא שהוא מסוגל לעמוד לפני השם. אני קורא פרשה שלנו, אתם מצווים היום לפני השם ולקחם לעמוד לפני השם. הכוונה היא להיות כל כך דבוק באמת לפני השם ולפני האמת, ולומר אני נקי מכל וכל מהחטא הזה, לא ישוב לזה החטא לעולם. לא מדובר במשמעות המעשית, זה כבר היה קיים כבר קודם לכן, אלא יותר מדובר באיזשהו מין תהליך של התנקות והתארות פנימית כל כך עוצמתית וגדולה, עד כדי שהאדם מסוגל לעמוד לפני השם ולומר את הדברים האלה. כשאנחנו מתבוננים על התהליך עצמו, אנחנו יודעים כולנו שהתהליך הזה הוא לא פשוט. גם בצדדים המעשיים שלו הוא לא פשוט, וכמובן כל זה תלוי בסוג החטא. יש חטאים שמספיק לנו מודעות כדי שאנחנו נשנה דרכנו, דברים שפשוטים לביצוע. נניח אדם בשבת היה רגיל להניח תבשיל שהוא בושל בן דרוסאי על האש, הוא חושב שזה מותר, הוא למד את הסוגיה הראשונים, הוא לא הגיע לשולחן ארוך, ראה את השיטה של הרשב"א ועוד שאומרים שבן דרוסאי זה כבר נחשב מבושל, הוא חושב שזה מותר. אחר כך אמרו לו, תשמע, מה הדעת שפעם ארור שאימנסים, שיוטחת, תראה, שצריך שיהיה מושל כל צורכות. אז טוב, ברגע שהוא נהיה מודע, בקלות, הוא משנה את הדבר הזה. ויש חטאים שהם הרגל, הם כבר מוטמעים בעוד בנפש, ויש חטאים שהם גם קשורים לתאווה, לא רק הרגלים, אלא גם תאוות, וגם תאווה וגם הרגל, זה בכלל. אז צריך לעבור כבר בשלב של העזיבה של החטא, תהליכים נפשיים לא פשוטים, כדי שנוכל באמת רק להפסיק לעשות את החטא הזה. אבל דווקא ככל שהתשובה מעשית היא יותר קלה, שני התהליכים האחרונים שהרמב״ם אומר שזה החרטה וזה יעיד עליו יודע את הרמות, זאת אומרת כל כך לחוש את השייכות אל האמת ולהתבהרות ולברירות, עד שאתה עומד לפני השם ואתה אומר אני לא חוזר לזה החטא לעולם. הדברים האלה הם יהיו יותר קשים ככל שהחטא יותר קל. כן, בוא נדמה לעצמי מה זה חרטה. חרטה זה לא רק שאדם אומר טוב, אני לא הייתי בסדר, אני עכשיו תיקנתי. פה מדבר אחרי שכבר תיקנת, אתה כבר לא חטא. אבל אף על פי כן, מה שמפריע לך זה עצם זה שבעבר היית שייך לדבר הזה. עכשיו, הדבר הזה מצריך את האדם להיות נובר בעבר שלו, והכניס לעצמו לתהליך נפשי כל כך לא פשוט, של חרטה, כן, גם כדי להתחרט באמת, אתה צריך להיות עם מודעות מאוד מאוד גדולה למשמעויות, ומודעות מאוד גדולה לתפקיד של החרטה, אחרי לא תעשה את זה, מה תתחרט? אתה תתחיל את הדבר שבטרצה כבר היה ואיננו, אבל אתה מבין שעדיין יש פה עניינים שצריכים תיקון, ומתוך החרטה הזו אתה מסוגל להתנקות עד שתגיע לשלב הבא שהוא עוד יותר ניקיון פנימי ועוד יותר ודאות ועוד יותר בהירות ועוד יותר שייכות לאמת של רצון השם. זה כמובן תהליכים הרבה הרבה יותר קשים. קיצור, כשאנחנו מסתכלים על תהליך התשובה הזה, שוב צריך להרחיב בזה הרבה, כמו שאמרתי, זה דבר שאני צריך לראות לפני עצמו, אבל כשמסתכלים על תהליך כזה, אנחנו רואים מעצמנו, מדובר בדבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. הוא לא פשוט. הוא מסובך, הוא מצריך הרבה הבנה של האדם במה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, מצריך הבנה שלו בעצמו, איך הוא מביא את עצמו לתהליכים כאלו, מה התפקיד של כל מיני דברים מהסוג הזה, של התהליך הפנימי. קיצור, משימה, משימה כבדה מאוד, שכוללת גם קשיים, לא רק מה שנקרא באיך נעשה את זה, אלא גם בתוך התהליך עצמו יש קשיים שהם קשיים נפשיים לא פשוטים. אני רוצה לקרוא כמה מילים שכותב אותם רבנו יונה בשערי תשובה בדילוגים, איכשהו מתאר את מצבי הנפש בתהליך התשובה. הוא כותב ככה: העיקר ראשון החרטה, אני מדלג, זה בדילוגים, העיקר השלישי היגון, השתולל כליותיו, לחשוב כמה רבה רק מי שאמרה את יצרו וכולו, העיקר חמישי הדאגה, כי ידאג במבחן מאוד שער כונותיו, העיקר השישי הבושה, המדרגה העליונה בזה וכולו, והעיקר השביעי הכניעה בכל לב. רק המילים האלה, יגון וחרטה ובושה וכניעה, כל הדברים האלו לוקחים אותנו למחוזות נפשיים מאוד מאוד מאוד, בוא נאמר שהבן אדם הפשוט מאוד רוצה להתרחק ממנו. למה תהליך תשובה צריך לכלול את כל הדברים האלה? זה ודאי דבר שמצריך אותנו ללמוד ולהבין איך הנפש שלנו מבינה, איפה החץ כאשר אדם חוטא, הוא מתיישב בתוך הנפש, וממילא מתוך זה נבין למה יש משמעות לכל דבר ודבר שאנחנו רואים פה. גם אפילו ההבחנות, מה ההבדל בעצם נניח בין חרטה לבין יגון, מה ההבדל בין זה לבין דאגה, מה ההבדל בין זה לבין בושה. לנו זה נראה שכל אלו זה בעצם סוג של הרגשות, אבל זה לא נכון. זה נכון שזה בא לידי ביטוי בהרגשות, הרגשות האלו זה בעצם ביטוי למצבי תודעה שונים. כלומר, יש מצב תודעתי שהוא מביא ליגון, יש מצב תודעתי שהוא מביא לחרטה, יש מצב תודעתי שהוא מביא לבושה וכן הלאה. זאת אומרת, מצבי התודעה השונים מצריכים ברורים שכליים, איך זה כל אחד מהם, איך התודעה של האדם תהיה תודעה כזו שתביא אותו לידי חרטה. בואו נתן דוגמה. נניח שאדם עשה מעשה, ילד קטן כשעושה מעשה, לפעמים הוא יכול לעשות מעשה מאוד חמור, ואתה תראה אותו מבסוט. אתה לא תראה אותו יושב בפינה, בוכה ומסכן ומבסוט מהחיים, כאילו לא קרה שום דבר. לעומת זאת, תיקח ילד יותר גדול, שהוא כבר יותר מפותח ממנו, בטח אם תיקח בן אדם גדול, אם הוא היה עושה את מה שעשה הילד הקטן הזה, הוא היה מאוד מאוד מתחרט. כן, בוא נניח שהילד הקטן לקח איזשהו דיו ושפך אותו על גיליונות של ספר תורה פתוח. הרס את הספר תורה, הרס עבודה של יכול להיות חודשים ארוכים. הוא מבסוט, בסך הכל שיחק עם הזה, יצא לו כל מיני קטמים וזה, זה מבחינתו משחק, כמו משחק הצבאי. אדם גדול שיקרה לו משהו אפילו הרבה הרבה יותר קטן מזה, הוא יתמלא חרטה. מה יש לי בלילד קטן אדם הגדול? ההבדל הוא במצב התודעה, זה ההבדל, לא בעולם הרגשות, במצב התודעה. אדם הגדול מודע למשמעות החמורה של התוצאה שקרתה פה, ולילד קטן לא מודע לכלום, ולכן הוא גם לא מתחרט. אז ברור שחרטה היא באה כתוצאה ממצב תודעתי מסוים, ויש צורך להביא את התודעה למצב הזה. תהליך התשובה הוא כולל, כן, לא רק איזה מין, נקרא לזה סוג של איזה התלהבות והתפעלות ריגושי, זה לא תהליך אמיתי, הוא מצריך ברורים ומצריך הבנה ומצריך הכרה. לא כנס השאלה איך ההכרות שלנו ואיך שחתאים פועלות, הכרות הן לא דווקא הכרות שכליות. אנחנו אנשים מישראל, אנשים מישראל יש נשמה, הרבה פעמים הנשמה מרגישה כל מיני דברים, יש הכרה פנימית שהיא לא הכרת השכל, אבל גם בשביל שיהיה לנו הכרה כזאת מפותחת צריכים שהנפש שלנו תהיה מספיק מזוכחת, ראש הנפש יותר מחוסה בכל מיני תומות, בכל מיני דברים שהם מכבידים עליה מלהרגיש את הרגשות העדינות האלה, היא לא מרגישה את החד, לא מכירה בהכרה פנימית את החד, ואת צריך לפעול דרך השכל. הקיצור, זה מצבים לא פשוטים, גם מבחינת המאמץ הנדרש לזה, גם מבחינת מצבי הנפש הכלולים בדבר הזה, תהליכים קשים, בדרך כלל הם גם לא רצויים. אנחנו באופן טבעי מאוד נמנעים לגרום לעצמנו כל מיני דברים מהסוגר. זה אחד הדברים הקשים ביותר והמונעים הגדולים ביותר להיות שייכים לתהליכים של תשובה, אבל אני רוצה לעזוב כרגע את מה שאמרנו, את התיאור הזה, שבעצם מה כולל תהליך של תשובה, ואני רוצה להיכנס לשאלה הבאה, מה החידוש בתשובה? הרי אם מדובר שאדם עבר תהליכים כל כך משמעותיים, כל כך משמעותיים, כמו שראינו, של זיכוך וניקוי פנימי, ואפילו דברים שעוקרים לגמרי את כל הרצונות, עד כדי שאדם נמצא במצב של טהרת נפש ביחס לאותו פגם שהיה לו, אז מה החידוש הגדול של התשובה? מה התחדש בדבר הזה? הרי זה פשוט שאם יש בכוח האדם להתנקות עד כדי כך, אז אנחנו נתייחס אליו כנקי מכל דבר. הדבר הזה, רק כדי להעצים את השאלה שלנו, לכאורה מתעצם על פי הדברים פורסמים שמופיעים בילקוט שמעוני. כתוב במדרש ככה, שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו, אמרה להם חטאים תרדוף רעה. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, אמרה להם הנפש החוטאת היא תמות. שאלו לתורה חוטא מה עונשו, אמרה להם יביא עכשיו להתכפר לו. שאלו להקדוש ברוך הוא חוטא מה עונשו, אמר להם לעשה תשובה והתכפר לו, הדעו לכתיב טוב ישר השם על כן יברך חטאים בדרך, שהוא מראה לחטאים דרך שעשו תשובה. המדרש הזה בא להמחיש את החידוש שיש בתשובה. הוא לא כל כך מסביר מהו החידוש, אבל הוא בעצם אומר לנו התשובה היא באה מעולם מושגים שרק הקדוש ברוך הוא היה מסוגל להמציא את הדבר הזה, לומר את הדבר הזה. וככה אם מסתכלים קצת, שוב, זה אנחנו רק בראשי פרקים בקוצר הזמן שיש לנו, ביחס לתשובות השונות שאומר המדרש לחוכמה, לתורה, לנבואה ולתורה, אנחנו נראה שבעצם התשובות האלה נוגעים לשלושה תחומים של החיים. החוכמה זה בעצם מה השכל אומר, מה קורה לאדם שחוטא. השכל אומר חטאים תרדוף רעה, הוא לא מתכוון לרעה שבא כתוצאה מעונש על עבירות. במושגים של החוכמה זה לא דווקא מושגים של העונש, אדם שחוטא הוא שיבש את החיים שלו, מי שהחיים שלו משובשים אז יגיע לזה תופעות לבד, כל חטא יגרום לרע, הוא יגרום לרע כי זה טבע המציאות. ברגע שאדם לא חי באופן שמתאים לטבעו, מתאים לתכונתו, זה יגרום תופעות לבד. אדם שלא אוכל מאכלים שרויים לו, אז הוא יכול ללמוד בגלל שמישהו יניש אותו? לא, זו התוצאה הישירה מהקלקול הזה, זה מה שהחוכמה אומרת. לעומת החוכמה, הנבואה אומרת הנפש החוטאת היא תמות. הנבואה בשונה מהחוכמה היא מבט פנימי קרא, החוכמה היא מבט חיצוני של השכל. אז שם החוכמה מסתכלת בעולם ואומרת, אנשים שלא חיים באופן שמתאים לתכונתם הם אנשים שמסתפרים בחיים, מי שחי על פי מה שמתאים לו, החיים שלו מיושרים, חיים שלו פשוטים, חיים שלו הולכים בדרך היושר, אבל מי שחי בצורה שלא מתאימה לתכונתו הוא מסתבר. זה מה שהחוכמה אומרת, היא מסתכלת על החיצוניות של התופעות שקורות בעקבות קלקולים, אבל באה נבואה והסתכלת מבט פנימי ואומרת הנפש החוטאת תמות. היא לא מתכוונת לאיזשהו עונש שמיטה בידי שמיים, היא מתכוונת גם לחטאים שפורמלית על פי תורה אין להם עונש שמיטה בידי שמיים, אף על פי כן אומרת הנבואה נפש החוטאת תמות. הנבואה מתייחסת לאדם מצד מקור החיים שלו, החיות שמחיה את האדם, מקיימת את האדם, זה החיות האלוקית. ממילא כאשר יש חטא, אומרת הנבואה, במבט הפנימי, כשאתה מבין את המבנה הפנימי של המציאות, האדם מתנתק ממקור החיים, הנפש החוטאת היא תמות. זה התשובה של הנבואה. שאלו לתורה חוטא מה עונשו, אז מה היא אומרת? יביא קורבן ויתכפר לו. התורה זה כבר בעצם החוק, כלומר שאלו את מערכת החוק מה צריך לעשות עם החוטאים, אז מערכת החוק אומרת יש איזשהו תהליך שצריך לעשות עם החוק, יש דברים שהחוק מחייב. את האדם החוטא, זה הכוונה, יביא קורבן ויתכפר לו. זאת אומרת, שלושת המערכות האלה, השכל של האדם, המבט הפנימי יותר על המציאות, המבט הנבואי, וגם המבט התורני שמתייחס אל שאלת החוק והחיוב, לא אומרים שיש דבר כזה שנקרא תשובה. זאת אומרת, יש איזשהו חידוש עצום בעניין התשובה, שצריך רק את הקדוש ברוך הוא בעצמו לענות על זה שיש דבר כזה שנקרא תשובה, יעשה תשובה. ומה החידוש שבתשובה? ברור שהחידוש שבתשובה הוא לא במכאן ולהבא של התשובה. זה ברור שאם אדם עבר תהליכים משמעותיים של שינוי, ועד כדי שינוי, לא רק שינוי חיצוני של המעשים והרגלים שלו, אלא גם שינויים פנימיים, ולא רק שינויים פנימיים במובן שמתחילת על מה שהוא עשה, אלא זיכוך גמור, כמו שראינו ברמב״ם, כל זה מצוין, אבל זה משנה אותך רק מכאן ולהבא. אבל מה עם כל ההיסטוריה שלך? כל מה שהיה בעבר, כל מה שהיה בעבר הוא מציאות קיימת. אף אחד לא יכול להכחיש את זה שאדם שחילל שבת במשך 20 שנים, זה חלק מההיסטוריה שלו. אפשר להבין שאחרי שהוא התעשת ושינה דרכיו, אז מכאן ואילך, כלומר, זה לא קיים. יכול להיות שגם הרשמים של מה שהיה בעבר כבר לא קיימים בפסיכולוגיה שלו. אבל איך אפשר לעקור מהמציאות דבר שהיה בפועל קיים? אי אפשר לעקור את זה. לכן היה צריך את המבט האלוקי. המבט האלוקי הוא פרופס אותנו למושגים אחרים, שהמושג של הזמן, שאנחנו מכירים אותו, שיש לנו דבר שהוא העבר והוא לא קיים, ואנחנו גם לא יכולים להשפיע עליו, הוא לא שייך לחשבון האלוקי, למבט האלוקי, וצריך להתרומם למבט האלוקי כדי להבין מה כלול בתהליך התשובה, עד כדי שזה משפיע על העבר. אחד הביטויים המפורסמים, הנקודה הזאת בתהליך התשובה, והדברים מפורסמים של ריש לקיש במסכת יונה. כבר מסכת יונה פ"ו אומרת, אמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות לעשות לו כשגגות. ואחר כך אמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות לעשות לו כזכויות. אומרת הגמרא שההבדל הוא בין תשובה מהירה תשובה מהרה. כשאנחנו רואים שזדון הפך לשגגה או זדון הפך לזכות, אנחנו בעצם באים לתאר מה קורה עם מה שהיה בעבר. יש משהו שמשנה את ההיסטוריה, משהו שמשנה את המציאות שהייתה בעבר. זה כוח מיוחד שיצר הקדוש ברוך הוא בעולם, שפועל גם על מה שבמושגנו עבר. יכול להיות שבמבט האלוקי אין מושג כזה שנקרא עבר, הכל קיים, כמו שהעתיד הוא קיים במבט האלוקי, כך גם עבר הוא קיים במבט האלוקי. והתשובה ואת האדם איזה מין דבקות כזאת בשורש הכל, במקור הכל, שאז העבר והעובר והעתיד הכל נמצא לפנינו, לא בתפיסה הפשוטה שלנו, אבל ביכולת ההשפעה שלנו, ויש לנו פשוט יכולת לקחת דברים ולשנות אותם. אם תחשבו על החידוש העצום הזה, שזדונות נהפכות לזכויות, זה בלתי נתפס. איך יכול להיות שדבר שהוא היה עבירה, עם כל המשמעות של הדבר הזה, עם כל הקלקולים שזה אמור לגרום גם לאדם, גם מחוץ לאדם, הוא הופך להיות זכות, לא מכאן ולהבא. הוא הופך להיות זכות מצד כל ההיסטוריה. זה שינוי עצום. הכוח הזה של הפעולה המיוחד שהקדוש ברוך הוא נתן בידינו, הוא כוח התשובה המיוחד. צריך להתבונן הרבה בדבר הזה. ככל שאדם יותר מצליח להיות מקושר אל האמת הזו, אנחנו יכולים להיות יותר ויותר בטוחים ויותר שמשתייכים לתהליכי תשובה. אני רוצה רק לסיים במה שפתחנו. אנחנו הזכרנו את הקושי הגדול, וזה מאוד מאוד קשה, כמו שאמרנו, לעשות תהליכי תשובה משמעותיים, זה מאוד מאוד קשה. אנחנו במיוחד בדורותינו לא אוהבים חיים קשים, בשתי סיבות. סיבה אחת זה סיבה גשמית, אנחנו התרגלנו לנוחות, התרגלנו להנאות, התרגלנו לחיות בקלות, כל הטכנולוגיה שמה את הכל לפנינו באיזושהי לחיצת כפתור, הכל פשוט, הכל קל. מה שמצריך מאיתנו הרבה עבודה הוא דבר שזר לנו בגלל רגלי החיים שלנו, אבל יש עוד משהו שמכביד מעלינו את הדבר הזה. ככל שאנחנו יותר שייכים לדורותינו, לדורות של גאולה, נפשות מבקשות הרבה עוצמה והרבה חוזק והרבה גבורה והרבה שייכות והרבה חיבור, ותהליכים מהסוג הזה מתפסים בעינינו כתהליכים של מנוגדים לגמרי, לא להשקפת העולם שלנו, אלא בכלל לנטייה הטבעית של החיים, וברצון לחיות מתוך עוצמה ומתוך גבורה. הסוגיה הזאת שאני עכשיו מדבר עליה הייתה לעניות דעתי הסוגיה הכבדה ביותר מבחינת מה שראה הרב הרב קוק בספר שלו, אורות התשובה, ביחס לדורותינו. והוא הרבה לדבר על הנקודה הזאת, על הנקודה של ההתמודדות של אנשים בדור שלנו עם תהליכי תשובה בגלל הדיכוי שיש בתשובה לכאורה, בגלל הצער שיש בתשובה, בגלל החלטה, בגלל כל מצבי הנפש האלו שהיו זרים לרוח של הדור הזה. הרוח של הדור הזה, דור שיש בו גבורה ודור שמחפש דברים שהוא ירגיש עוצמתי מהם וירגיש מתרומם מהם, ולא להכניס אותו עכשיו לתוך כל מיני תהליכים מדקים. הוא הבין שזאת סוגיה מאוד מרכזית, היא, אם היא לא תיפטר, אם היא לא תיפטר, אם אנחנו לא נפתור אותה עם עצמנו, כן, אנחנו תמיד אומרים שהרב קוק מדבר על הדור, הוא מדבר עלינו מתל אביב, הוא מדבר עלינו, כי זה נפשות. זה נכון שיש אנשים שונים ובאופן שבו זה בא לידי ביטוי, אבל נפשות של כל אנשי הדור שלנו, כל אנשי הדור הזה, אנחנו תמיד אומרים את זה, אנחנו פה נמצאים בסדרות, הרבה קודם חושבים שאנשים שלא למדו בבית מדרש, או לא למדו באקדמיה או כל מיני מקומות מהסוג הזה, הם לא מושפעים, או הם לא שייכים, כן, הם לא משפעים, כי יש משהו שלילי, הם לא שייכים לכל מה שעובר על הדור הזה, הם יכולים להשתייך למה שהיה שייך לפני 200 שעות, זה לא נכון, זה נחשות. הקדוש ברוך הוא, כשהוא בורא ויוצר את הגאולה, הוא בורא נפשות שמתאימות לדור הגאולה, וזה אחד מהדברים המעכבים ביותר אותנו מתהליכים של תשובה. אז כמובן צריך ללמוד ספר התורה או התשובה בלי גבול, כמו שאומר הרב, צריך ללמוד כל הזמן, כל השנה. אבל אני אקרא לכם רק פסקה אחת וזה אנחנו נסיים, לא נעמיק בה, אבל רק שנראה את הכיוון הכללי העולם מנה. הוא כותב ככה בפרק י"ז, פרק י"ז זה הפרק האחרון, אבל לפני פרק י"ז הוא גם כתב את זה בהרבה הרבה צורות פה. בפרק י"ז הדגש הוא ברמה הלאומית, זה בשונה מהפרקים האחרים שיש שם הרבה דגשים שנוגעים לאדם הפרטי, פה הדגש הוא ברמה הלאומית. הוא כותב ככה: ידידו מתעכבים בדרך השלמה וידידו מפגרים בה. עם ישראל מתעכב לעשות תהליכים של תשובה, למה? מפני, וזה הוא כותב עוד בדורו, חשבו שבדורו זה היה נראה כל הזמן שהכל הולך החוצה, אבל כשהוא התבונן על הדברים חוצה, הכוונה מבית המדרש החוצה לחילוניות, אבל כשהוא התבונן על הדברים, אז הוא לא חיפש מה קורה לאנשים בחוץ, אלא מה מניע אותם, מה באמת באמת מניע אותם לצאת החוצה. אז יש פה איזשהו משהו שהם מבקשים, הם מבקשים דבר אמיתי, אז למה הם לא פונים אל הדבר האמיתי באמת ומחפשים כל מיני דברים אחרים שאולי מייצגים איזה רסיסי אמת, אבל לא את האמת היסודית והשורשית, בגלל איזשהו מין פחד. מה הפחד? זה אומר כך: מפני החרדה היתרה שאילו מרגישים בנפש בעת אשר היום התשובה עובד לפעמים, כשאנחנו חושבים על תשובה אנחנו מרגישים פחד, לא רוצים את זה. אילו נשארים לך על חלב חוסרי אייל, הכוונם חוסרי כוח משפעת בדיקותה של התשובה, מהשפע של הדיכוי שיש בתהליך התשובה, ויש בתהליך התשובה דיכוי של כל מיני דברים. כמובן כל זה בתוך תהליך גדול של צמיחה, אבל תהליך הצמיחה הזה כולל גם כן דיכוי של כל מיני כוחות, כל מיני נטיות או כל מיני צנועות וכל מיני עניינים שאנחנו מאוד מאוד היינו חפצים לעשות אותם, והיינו נשארים טועים במדבר החיים. ולכן עם ישראל, בגלל שהוא מפחד מתהליך התשובה, בגלל מה שכלול בו בעניינים האלה, אנחנו טועים מדבר החיים, הכוונה לא טועים בתת, טועים בתף, הכוונה אנחנו משתתים, מחפשים את דרכים. כן, אנחנו יודעים היום כמה חיפושים האלה הגרמו לנו לעשות גם הרבה טעויות בתת, כמה החיפוש הזה גרם לנו לעשות את זה ולעשות את זה ולעשות את זה. אנחנו היום גם כן בתוך איזשהו בירור, ברוך השם, כמו שזכרנו מקודם, ברור שעם ישראל נמצא היום במציאות אחרת, מציאות אחרת, אנחנו בשנה אחרת, שנה שיש בה הרבה הרבה התרוממות, אבל עדיין אנחנו צריכים לנעוץ את הנקודה של מה שאנחנו באמת מחפשים. אבל לא יוכל מצב כזה להתקיים. למה לא יוכל מצב כזה להתקיים? כי המציאות של עם ישראל וחטאים זה דבר שמנוגד לטבע, מנוגד ליוש. הקדוש ברוך הוא עשה את עם ישראל ישרים כמו אבותינו, מכוונים לאמת, משויכים אל הטוב, רחמנים, ביישנים, גומרי חסדים. כל זה זה תשתית לחיות מתוך יראת שמיים, ואנחנו בנויים ככה, לא רק בעינים של הנשמה שלנו, אלא גם כן ברמת הנפש שלנו, גם ברמת הכיוון הלאומי שלנו. זה לא יכול להיות שלא נעשה תשובה. אנחנו חייבים להתעזר בגבורת נשמה בתקופה של שירת התשובה. כל האתגון שלנו צריך להתהפך אצלנו שירה לענה, אחר עוד איזה מחזר מרפא, לא ניכנס לזה. אני רק אומר באופן כללי, שירה של תשובה זה הכוונה, גם כשהתהליך הזה הוא כולל, הוא כולל כאב, הוא כולל צער, ותחשבו על מה שקורה לנו היום, השנה הזאת היא ברמה הלאומית וגם ברמה הפרטית, של כל מיני אנשים מאחינו בני ישראל, שהחיים כוללים גם צער וגם כוללים את הכאב, אבל כשזה שירה, זה אומר בעצם שאתה שייך לאיזשהו זרם ותנועה של חיים שמכוונים כלפי מה, מכוונים כלפי טוב אמיתי, ואתה מבין שהתהליכים האלו שאתה חווה, גם בתור בן אדם פרטי וגם אנחנו כעם ישראל כולו, ואם ניקח את המשמעות הזה לתהליכים הפרטיים של התשובה, גם אם קשה לך, גם אם אתה מבין שעכשיו, אם אתה תפסיק את ההרגל הזה, זה ייקח לך מחיר, זה יגרום לך סבל, זה יגרום לך לדרוש מעצמך דברים שלהכריח את עצמך. אבל אף פי כן, כשאתה שייך לזה מתוך תנועה, זה שירה, שירה זה תנועה. בשונה מאיזושהי הליכה, שיכולה להיות הליכה קצובה, שיש בה מגבלות, השירה זה תנועה. כשאתה משתייך לתנועה, אז הכל הכל מתבהר ומתברר בצורה אחרת. ובעזרת השם, כל מי שנמצא פה זה אנשים שייכים בבית המדרש. אנחנו תמיד אומרים, המשימה הכי הכי משמעותית, הכי חשובה, שהקדוש ברוך הוא שם לנו, למי שצוחה להשתף בבית המדרש ולהתמודד עם הקושי שלנו בהתחברות לתורה, בלימוד שלה, בשקידה שלה, בשינוי ההרגלים הנדרשים, ושנוכל כולנו להיות באמת שייכים מתוך כל מה שכל אחד מתמודד עם עצמו, להושיב את עצמו יותר. אם ישבת בסדר בוקר שעה וזה הישג, אתה נעשה שעה ורבע, אז זה לא הולך לכך, נעשה לחשוב למה, תעשה כל הזמן לדרוש מהצליחה יותר ויותר. אז זה נאמר, עזרת השם תלגי חמים שהולכים אחד אל חי עד יראה לו קירציון, עזרת השם שיש שנה טובה, אני לא לחצת מה טובה לנו ולכל בית ישראל, ניצחון גדול על כל הרשעה שמסביבנו, וגם על ההתמודדויות הפרטיות של כל אחד מאיתנו, שיש שנה טובה כבר.